מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
ב-2016 היינו תמימים. צפינו בטלוויזיה בקמפיין של שני מועמדים לנשיאות ארצות הברית ופייקנו מהאדישות. מצד אחד היה לנו איש עסקים עשיר, חובב קזינו, נשים וטוויטר, שכל רגע היה נדמה שהוא יודיע על פרישה מהמרוץ, כי הוא לא באמת מתכוון להיות נשיא. מהצד השני הייתה לנו מועמדת דמוקרטית, לא קריזמטית במיוחד, שעשתה רושם כאילו היא נמצאת בדרך הבטוחה לבית הלבן. אז שנתיים חלפו מאז, שהבחירות לארצות הברית הותירו אותנו, או את רובנו, פעורי פה, והאדישות שהייתה לנו ב-2016 התחלפה בדריכות. והדריכות היא לקראת בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, שנתיים בדיוק אחרי שטראמפ נכנס לבית הלבן. הבחירות שהתקיימו בעוד שבועיים ויום, גוררות אחריהן קרבות קשים על שליטה במושבים בקונגרס האמריקאי, על שני בתיו, על תפקידי מושלי מדינות ועל שלל תפקידים אחרים בממשל המקומי בארצות הברית. על כך נדבר כרגיל היום עם אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. שלום אורי.
אהלן שי.
ויש לנו היום אורחת מיוחדת, עדי ברק מדסק החוץ של כלכליסט. שלום עדי.
היי שלום.
אז לפני שנדבר על המשמעויות הכלכליות, וסביר להניח שיהיו משמעויות כלכליות לבחירות האלה, אולי נבין בעצם למה אנחנו מדברים על בחירות האמצע קדנציה.
בחירות האמצע הן בעצם תהליך דמוקרטי סטנדרטי, זה לא משהו מיוחד, הוא קורה אחת לארבע שנים, באופן מדלג על ארבע שנים של הבחירות לנשיאות, והן קורות באופן מסורתי בנובמבר, כמעט שנתיים לפני שהנשיא נכנס לבית הלבן, בחודש ינואר. אולי כדי להבין מה המשמעות, בעצם צריך לחזור למבנה של הממשל האמריקאי, להבין את המבנה של הקונגרס, שמורכב משני הבתי הנבחרים, מבית הנבחרים ומהסנאט. בבית הנבחרים יש את 435 נציגים, ומייצגים את כל המדינות באופן יחסי לגודל של האוכלוסייה. ולסנאט, לעומת זאת, מגיעים 100 סנאטורים, שני סנאטורים לכל מדינה בארצות הברית, ללא תלות בגודל האוכלוסייה שלה. היום 51 מושבים בסנאט שייכים לרפובליקאים.
שזה רוב, יש להם רוב...
בדיוק, זה רוב מתוך 100. 47 הם שייכים למפלגה הדמוקרטית, ויש עוד שניים שהם סנאטורים עצמאיים. גם בבית הנבחרים, לרפובליקאים יש רוב, עם 241 מושבים מתוך כאמור 435, ובחירות האמצע שהתקיימו בשישה בנובמבר, זו, ככה רואים את זה לפחות הדמוקרטים, ההזדמנות שלהם להראות לטראמפ שהוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, או לפחות לא בכזאת קלות כמו שהוא עשה את זה עד עכשיו.
אז זהו, אז אורי, בדרך כלל אבל הבחירות אחרי שנשיא נכנס לבית הלבן, הבחירות הראשונות, נחשב איזשהו סוג של משאל כזה אמון, בנשיא, מה...
סוג של, רק שאנחנו במקום מיוחד, אני חושב, משתי סיבות. קודם כל, בגלל המספרים כיום בבית הנבחרים, אם הרפובליקנים מאבדים 21 מושבים ומעלה לדמוקרטים, בית הנבחרים הופך להיות דמוקרטי. ויש סיכוי די גבוה שזה יקרה, כי שיעור התמיכה בטראמפ בסופו של דבר הוא די נמוך. אנחנו מדברים על שיעור תמיכה שנע סביב ה-44-45%, אם מסתכלים על נשיאים בעבר עם שיעורי תמיכה דומים, הם איבדו בממוצע כ-30 מושבים. המפלגה שלהם איבדה כ-30 מושבים בבחירות אמצע כהונה, ככה שיש סיכוי שבעוד שבועיים וחצי אנחנו רואים נשיא עם קונגרס, מה שנקרא מפולג, בית נבחרים דמוקרטי, סנאט רפובליקני, ואגב, גם הסנאט בתרחיש שהוא לא תרחיש קיצון יכול להפוך להיות דמוקרטי, ואז טראמפ בכלל יהיה מה שנקרא ברווז צולע, נשיא שאין לו קונגרס. זו הנקודה הראשונה, זאת אומרת, אנחנו לקראת, כנראה לקראת שינוי, לפחות בבית הנבחרים.
רגע, יש כבר סקרים? זה מה שמדובר בתחזיות?
כל הזמן, יש סקרים, יש הימורים, מה שרוצים.
והם תמיד צודקים גם.
הם לא תמיד צודקים, רוב הזמן די קרובים, אנחנו יודעים שהסקרים, במיוחד בשנים האחרונות, מפספסים, כי אנחנו חווים תהליכים די מעניינים בפוליטיקה העולמית. אז אני יותר אוהב להסתכל על האימורים, באתרי האימורים, כי זה נותן לך קצת יותר תחושה. האימורים מראים סיכוי של 70% לכך שבית הנבחרים הופך להיות דמוקרטי, וקצת פחות מ-40% לכך שהסנאט הופך להיות דמוקרטי.
טוב, זה גם תלוי באיזה אתר אתם מסתכלים.
בטח.
טוב, כמובן, יש אתרים שמראים בדיוק ההפך, יש אתרים שמראים מדדים הרבה יותר צמודים.
בטח.
גם כדאי לומר שבמקרה של טקו, מי שמכריע, אם יקרה כזה מצב, מי שמכריע זה הנשיא של הסנאט, שהוא גם סגן הנשיא, ולכן מראש אפשר להחשיב את זה כטקו, כניצחון של הרפובליקאים.
כן. עכשיו השאלה היא, הרי היו המון נשיאים, עדי, שהיה להם קונגרס מפולג. זה לא כזה סיפור בדרך כלל. ההבדל הוא שיש לנו פעם בבית הלבן נשיא עם, נקרא לזה, אספירציות הרבה יותר גדולות מאשר נשיאים קודמים, שעושה יותר, שמשפיע יותר על השווקים, ולכן לפחות מנקודת מבט של השוק כן מדובר, אני חושב, בסיפור, בסיפור שחייבים לעקוב אחריו, ובמשהו שיכול להיות מרקט מובר ויכול להשפיע על השווקים ביום שאחרי. ואז השאלה, מה יקרה אם טראמפ מאבד בעצם את הקונגרס המלא, אם חלק מהקונגרס הכולו הופך להיות דמוקרטי, מה הדמוקרטים יכולים לעשות, מה טראמפ יכול, מה הוא כבר לא יכול לעשות, ואלה השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו.
רגע, אולי, אבל בוא נדבר קודם, אם הוא אין רוב דמוקרטי, הוא בעצם הולך עם כל הרפורמות שלו עד הסוף, בלי ששום דבר יפריע לו.
אני לא רואה סיבה שלו.
למעשה זה הופך את בחירות האמצע כהוא זה, זה לא באמת משנה את איך שטראמפ רואה את התפקיד שלו בבית הלבן, את איך שהפוליטיקה העולמית רואה אותו.
אפילו מחזק אותו מאוד, מחזק אותו מאוד בפוליטיקה העולמית, מול אירופה, זה מראה שאמריקאים, אם זה יקרה, נראה שאמריקאים אוהבים את מה שקורה, ולכן אפילו אולי נראה דברים שקורים ביתר סט.
מלחמת סחר?
מלחמת סחר, אני חושב, יקרה כך או כך. גם אם הדמוקרטים משתלטים על כל הקונגרס, עדיין מלחמת הסחר תימשך, כי מה שנשיא היום בארצות הברית יכול לעשות גם בלי קונגרס, זה קודם כל מה שקשור ליחסי החוץ, ולכן גם כל הסוגיה האיראנית, אני חושב, תימשך, ומדיניות סחר. זאת אומרת, הוא יכול להמשיך וללחוץ את סין, בעיקר את סין, גם אם אין לו קונגרס, ולכן אני חושב שאולי אפילו אם הוא יאבד את הקונגרס, אנחנו נראה יותר לחץ במקומות האלו לקראת הבחירות של 2020, כי בעצם זה אומר שהוא יהיה חייב להביא תוצאות, בינתיים אין לנו תוצאות, בינתיים האמריקאים לא חזרו לעבוד במכרות הפחם. אמריקה is not great yet, כמו שאומרים.
אפילו ההפך הוא הנכון.
אפילו...
לא, אפשר לראות כל מיני מחוזות בחירה, שבאופן מסורתי, או לפחות בבחירות האחרונות, הצביעו בעדו, הצביעו בעדו, מה שנקרא, כל מיני מדינות עם תוצרת חקלאית, שעכשיו מאוד ממורמרים על המהלכים שלו, כי הם חטפו את המכסה נגד של סין, ושל מקסיקו וכל היתר.
נכון, ואנחנו רואים גם יותר דמוקרטים היום, רואים, מדברים על זה ששיעור ההצבעה בקרב דמוקרטי, בקרב הדמוקרטים, הולך להיות הרבה יותר גבוה מבדרך כלל, כי יש תפיסה שזה הזמן לאיזשהו מהלך אנטי-טראמפ, וזה המקום לצאת להצביע, ולכן הסיכויים הם כנראה גם לא נמוכים. אני חושב שטראמפ בלי קונגרס, הופך להיות, מבחינת הכלכלה, בעייתי אפילו יותר.
סוג של נטל?
אני חושב, סוג של נטל, עוד פעם, הכל נקודת מבט, תלוי של מי. אני חושב אני מסתכל על זה מנקודת מבט של השווקים אפילו, לא של הכלכלה, כי הכלכלה אפשר להתווכח, מה מעניין אותנו. האם אנחנו מסתכלים מנקודת מבט של האזרח האמריקאי הפשוט, או מנקודת מבט של האזרח הסיני? מנקודת מבט של השווקים, נשיא שהולך להתמקד במהלך שנתיים בנושאים של סחר חוץ ומדיניות חוץ, זאת אומרת איראן והדברים האלו, אם הוא הולך להתמקד בזה והוא חייב להביא ניצחון תוך שנתיים לקראת הבחירות של 2020, כל זה בהנחה שהוא רוצה להמשיך להיות נשיא, כמו שאמרת בהתחלה, לא חשבנו ב-2016 שהוא רוצה להיות נשיא,
כן.
אבל בהנחה שהוא רוצה גם להמשיך ב-2020, זה נשיא שהופך את השווקים לתנודתיים יותר, עם חששות יותר כבדים, הוא ירצה להגביר את הלחץ על איראן, הוא ירצה לנסות לשכנע את האירופאים להגיע לקראתו, וטראמפ כשהוא רוצה לנסות לשכנע מישהו לעשות משהו, הוא מפעיל עליו לחצים, ראינו את זה בשנתיים האחרונות, ולכן תרחיש כזה שבו הקונגרס הופך לפחות חצי מהקונגרס להיות דמוקרטי, אני חושב שהוא תרחיש שמוסיף תנודתיות לשוק.
עדי, מדברים גם על העניין של... האמת היא שזה מדברים מהשנייה הראשונה שטראמפ נכנס לבית הלבן, העניין של ההדחה. יכול להיות סיטואציה כזאת? יכולה להיות? זאת אומרת, אם הדמוקרטים עכשיו מנצחים, הם פתאום באים ואומרים, טוב, די. כל השטויות במרכאות שהוא עשה, עם כל ה... עם סטורמי דניאלס והכל, אנחנו מתחילים איזשהו תהליך הדחה, זה משהו שהיה בכלל בהיסטוריה? זה קורה או?
הדחה הייתה אחת עד היום בהיסטוריה של ניקסון. נראים על העת החדשה. אפילו קלינטון עם כל הסיפור שהיה עם מוניקה לוינסקי, לא הייתה הדחה בסופו של דבר. אני חושב שבשביל הדחה, אין מספיק היום, התנאי רקע לא מספיקים בשביל הדחה. בשביל הדחה צריך קודם כל שהקונגרס כולו יהיה דמוקרטי.
אתה אומר, זה ששילמת לשחקנית פורנו דמי שתיקה, לא מספיק.
לא מספיק. לא היו דברים מעולם.
לא היה כלום ואין כלום.
לא מספיק. צריך אקדח מעשן אמיתי, כמו שהיה עם ניקסון, עם ווטרגייט, וצריך קונגרס דמוקרטי מלא, וגם עם רוב מספיק גדול. אם זה יהיה מושב אחד לפה, מושב אחד לשם, אני גם לא בטוח שזה מספיק. אז אני לא הייתי שם את האימור שלי על הדחה. אני כן חושב שטראמפ יסיים לפחות את הכהונה שלו. השאלה אם הוא ימשיך ב-2020, זו כבר שאלה שנצטרך לענות עליה עוד שנתיים, אבל הדחה לא. מה שכן, עוד פעם, אם הוא מאבד את הקונגרס, זה ניסיונות להביא ניצחון בדיוק במקומות שכן יצרו לו, נקרא לזה, תמיכה בקרב המצביעים שלו, וראינו במהלך השנה, עקבנו כל הזמן אחרי שיעור התמיכה בטראמפ, גם בקרב רפובליקנים, גם בקרב דמוקרטים. כשהוא צייץ נגד סין, זה עלה. כשהתחילו חששות למלחמת סחר עם אירופה, זה נחלש. המצביעים שלו רוצים שהוא יפעל בגזרה הסינית, רוצים שהוא יפעל בגזרה האיראנית, ולכן אלה מקומות שאם וכאשר הוא מפסיד את הקונגרס, והוא ירצה לעבוד על 2020, אלה מקומות שהוא יפעל בהם.
אני חושבת שיש השפעות שהן מעבר לגזרות שבהן המצביעים שלו רוצים לראות אותו פועל, זה גם אמירות אולי אפשר להגיד מוסריות או דברים כאלה, זאת אומרת, כרגע הנשיא המכהן מסובך בפרשיית הטרדות מיניות, הוא הפכפך, מספר בלתי מבוטל של יועצים בכירים עזבו את הבית הלבן בזמן הכהונה, בזה אחר זה, הוא מערבב בין האינטרסים האישיים והעסקיים שלו לבין האינטרסים של המדינה, והוא פזיז ואימפולסיבי ברמה שספק אם היא עולמת מנהיג של כזו מעצמה. מהפך בבית הנבחרים ובסנאט לכיוון יותר דמוקרטי, זה הצבעה שמצביעה גם על כל הדברים האלה, מעבר לעשייה הכלכלית שלו, מלחמת הסחר ויתר הדברים.
אבל אני לא חושב שזה ישנה אותו.
זה לא ישנה את טראמפ, אבל זה ישנה את
השיח
את התמיכה או האי-תמיכה שיש בו. לא, את יכולה להיות שזה בדיוק יהיה כמו מין איזו פסיכולוגיה הפוכה כזאת, שבו הרוב הופך להיות דמוקרטי, ואז הוא עושה הפוך על הפוך, ודווקא מחמיר את כל המהלכים שלו. זה תרחיש...
בדיוק, יש גם שיח הרי בארצות הברית שהוא התחיל אותו נגד הפד. יש פה איזה דו-שיח שהוא חריף מאוד בין הנשיא לבין יור הפד על הריבית. יש איפשהו אפשר לקשר...
יור הפד שהוא מינה, חשוב להגיד.
שהוא מינה, כן. אפשר לקטלג אותו ביור הפד, רפובליקאי, דמוקרטי, או שאי אפשר להגיד את זה.
נראה שהדבר הכי חזק שאפשר לומר בעצם זה עצם ההתערבות. זאת אומרת, זה שבאופן מסורתי הפד מנותק, ממה שקורה בבית הלבן.
אני חושב שטראמפ פשוט רוצה לקסות את ה...
אני גם חושב. תראה, התפיסה מלכתחילה כשפאוול מונה, הייתה תפיסה שפאוול מונה לא בגלל המדיניות המוניטרית שלו, והתפיסה שלו לגבי לאן הריבית צריכה ללכת. פאוול מונה על ידי טראמפ מסיבה אחת, וזה כדי להוביל את התהליך של הדרגולציה במערכת הפיננסית, לבטל את כל החוקים שאובמה חוקק אחרי המשבר של 2008, להצר את הבנקים, להקשות על הבנקים להגיע למצב שהם גדולים מדי כדי ליפול, כמו שהיה במשבר, וטראמפ רוצה להפוך את התהליך הזה ולהחזיר את הבנקים בעצם להיות המפלצות שהם היו לפני המשבר. לכן פאוול מונה. אגב, הסתכלתי, פאוול היה בפד מ-2011, הסתכלתי על חלק גדול מאוד של הנאומים שהיו לו מאז 2011, עבודות שהוא הוציא וכן הלאה. 90% לא מתעסק בריבית או במדיניות מוניטרית, 90% מתעסק ברגולציה, בשביל זה הוא שם. לא הייתה לו אף פעם, גם בשנים מאז 2011, לא הייתה לו דעה מוצקה לאן הריבית הולכת, לפחות לא כזו שהוא הוציא לתקשורת או בנאומים וכן הלאה. אז פאוול שם בשביל זה. למה נשיא שמינה יושב ראש לדבר אחד מדבר ככה על הפד? אני חושב כי במידה והשוק יורד, כמו שראינו בתקופה האחרונה,
צריך סייר להזיזה.
לפני הבחירות, צריך להשיב מישהו. אנחנו לא רוצה, טראמפ לא רוצה שהשווקים ומה שקורה בהם בשבוע וחצי, שבועיים האחרונים, ישפיעו על תוצאות הבחירות, ולכן הוא מיד זורק את זה על מישהו. וזה, אני חושב, גם לא ישתנה. גם אם טראמפ מהבית הקונגרס, אין שום סיבה שהוא משנה דרכיו. ואני חושב שאנחנו נמשיך לראות את הקלש הזה בין הפד לטראמפ, אבל זה קלש כמו הרבה דברים לטראמפ. כרגע זה ברמת הציוצים. אין פה משהו אמיתי, כמו שאנחנו רואים במלחמת הסחר. אני לא, גם אין לטראמפ יכולת באמת להשפיע על המדיניות של הפד, ולכן...
מה, תסביר רגע את המשפט הזה, מה זאת אומרת? הוא לא יכול לשנות דעת קהל? הפד לא מושפע לדעתך מדעת קהל?
תראה, הפד בסוף זה אנשים, ואתה צודק שאתה אומר שיש שם אנשים, אנשים מושפעים מדעת קהל, אבל יושבים בוועדה המוניטרית חברים, שהתפקיד שלהם מוגדר בצורה מאוד ברורה, יש להם יעד ראשוני, יעדים משניים, יעד ראשוני, לשמור על האינפלציה סביב ה-2%, תוך אם זה מושג, אז גם לשמור על היציבות הפיננסית והצמיחה בארצות הברית, זה יעד כפול למעשה, זה לא ראשוני ומשני, זה יעד כפול, הם צריכים לעשות את כל זה, והם יושבים סביב השולחן, וגם אם דעת הקהל תהיה כזו או אחרת, אם הם יחשבו שהעלאת ריבית תפגע בכלכלה, אז הם לא יעלו ריבית, אבל אם הם חושבים, וכרגע זה מה שהם חושבים, הם חושבים שהאינפלציה בארצות הברית בדרך למעלה, והם לא יכולים לתת לאינפלציה פתאום לקפוץ ולהיות מהירה מדי, ולכן הם מעלים את הריבית. אם התפיסה הכלכלית שלהם תשתנה, הם יעצרו, אבל הם לא יעצרו את העלאות הריבית, כי הם פחות פופולריים. אני חושב שהם פחות מעניין אותם מה קורה בטוויטר מאשר את טראמפ. בסוף זה אנשי כלכלה שישבו שנים באקדמיה והגיעו לפד, ויש להם משימה, זה לא אנשי פוליטיקה, הם לא הולכים מהפד להיות משהו בפוליטיקה. זה כמעט לא קורה הדברים האלו. הם ממשיכים בפד במשך שנים, אחרי זה עוברים להיות יועצים. זה לא מינוי בדרך להיות בכיר במפלגה הרפובליקנית.
אתם לא נשמעים לי כמו אנשים שחושבים שאם טראמפ מאבד את הקונגרס ובית הנבחרים, יהיה פה טלטלה בשווקים או משהו כזה, אנחנו לא שם.
אז אמרתי לדעתי, כן רעש, רעש יהיה. כי אם פתאום טראמפ מחליט על עוד סבב של סנקציות על איראן, זה ישפיע על מחיר הנפט, זה יכול להשפיע על אירופה, שהבנקים באירופה עדיין במידה כזו או אחרת עושים עסקים עם איראן, זה בטח ישפיע על משקים מתעוררים, שעושים עסקים עם איראן וקונים נפט, הודו, סין.
וגם עלינו.
וגם עלינו כמובן, אם טראמפ מחריף את מלחמת הסחר, ושם עוד מכסים, עוד צעדים אחרים, זה יכול מאוד לחזק את הדולר, כי בסופו של דבר הדולר גם הוא המטבע שבו אליו הולכים כשיש קצת טלטלות, אז אם הטלטלות תתגברו אז ילכו לדולר, וגם אם ארצות הברית מקטינה את הגירעון המסחרי שלה, אז זה דוחף את הדולר כלפי מעלה, אם הדולר ממשיך לעלות, יהיו לנו פה משקים מתעוררים בבעיה קשה, טורקיה, דרום אפריקה, מדינות שכבר עכשיו אנחנו רואים את המטבע שלהם נחלש בצורה משמעותית, אם הדולר ממשיך להתחזק, אנחנו עלולים לראות אפילו משבר מטבעות בשווקים מתעוררים. האם זה שינוי, האם זה משהו שיוביל את העולם למיתון, או איזה משבר, כמו שראינו אפילו לא ב-2008, גם משברים יותר נמוכים? לא. זה יכול להוביל את דרום אפריקה למשבר, אבל לא את העולם ולא את השווקים, זה כן מייצר רעש, רעש, תנודתיות, וזה משהו שאף פעם לא עושה טוב למשקיעים, אבל את המגמה זה לא ישנה. הכלכלה האמריקאית עדיין תראה טוב, הכלכלה האירופית עדיין תמשיך לצמוח, ובטווח הבינוני, אפילו לא מאוד ארוך, אלה לא דברים שמשנים את הסביבה הכלכלית. זה כן, מבחינת השווקים, מה לעשות? יש להם תמיד את המגמה ואת מה שקורה סביב המגמה.
ואנחנו ראינו שרעש זה לאו דווקא משהו לא טוב לשווקים. שבוע שעבר בדיוק דיברנו על זה פה ואמרנו, זה חלק משוק. שוק לפעמים הוא סופק את הרעש הזה, וזה בדיוק דרכו של שוקון. אוקיי, תנו לי אימור שלכם שלא מבוסס על כלום. מה יהיה בבחירות?
גם את הסנאט וגם את הקונגרס? מה שתגידי, אני אגיד הפוך.
כן.
בואו נראה, הדמוקרטים ייקחו את הסנאט.
אז אני אומר גם סנאט וגם קונגרס.
אני אומר הוא מפסיד, ואז מתחיל תהליך הדחה. מה אכפת לי לאמר?
אני רוצה להגיד שיש גם את ה... מעבר לרמה הפדרלית, בבחירות האמצע גם בוחרים, אם לא טועה, 36 מושלים חדשים למדינות.
כן.
והשנה יש לנו בוורמונט, מציעת עצמה אישה טרנסג'נדרית ראשונה, שלקחה את הפריימריז מטעם המפלגה הדמוקרטית, והיא עשויה להיות המושלת הטרנסית הראשונה בארצות הברית. זה עוד נקודה ששווה להתייחס אליה, אם אנחנו כבר מדברים על בחירות האמצע ועל הטלטלות שהם עשויים לעשות, הטלטלה אמנם אולי לא נראה אותה בשווקים, אבל כן בדעת הקהל.
בכלל לדעתי עשין נשים מבחינת מועמדות לבחירה, שעומדות לבחירה. זה סטטיסטיקה שקראתי.
כן, לא, המגמה באמת בצליחה.
אוקיי.
מטעם המועמדות.
100%, תודה רבה. נשתמע בשבוע הבא.